אוקיי, תודה רבה לכולם. הצוות הטכני טיפל פה בבעיות ההקלטה. אז אנחנו נמצאים במלכים ב' בפרק י"ז. אנחנו סיימנו בעצם לתאר את החורבן. היום אנחנו נלמד מה קורה אחרי החורבן. אנחנו נמצאים בפרק י"ז, פסוק כ"ד. עכשיו, אם נקרא רק את מה שנקרא את הסיומת של הפסוק הקודם, אז מה כתוב שם? ויגל ישראל מעל אדמתו אשורה, עד היום הזה. זה בעצם מה שלמדנו על גלות עשרת השבטים. בואו נלמד מה קורה אחרי שהשבטים גולים מן הארץ. פסוק כ"ד: ויבא מלך אשור מבבל ומקוטה ומעבה ומחמת ומספרויים, ויושב בערי שומרון תחת בני ישראל, וירשו את שומרון וישבו בעריה. מגיעים ערים ממקומות אחרים לארץ ישראל. ויהי בתחילת שבטם שם, לא יראו את השם. וישלח השם בהם את האריות, והיו הורגים בהם. ויאמרו למלך אשור לאמור, הגויים אשר הגליתה ותושב בערי שומרון לא ידעו את משפט אלוהי הארץ. וישלח בהם את האריות, ואינם ממיתים אותם כאשר אינם יודעים את משפט אלוהי הארץ. זאת אומרת, מאוד ברור שהסיבה שהאריות האלה הורגים את המתיישבים החדשים, שנקרא להם מעכשיו הקוטים, כי ככה הם נקראו באופן היסטורי הקוטים, זה מכיוון שהם לא יודעים את משפט אלוהי הארץ. מה זה משפט אלוהי הארץ? אנחנו לא יודעים. מה פשר האריות האלה, מאיפה הם מגיעים, גם לא ברור. עוד שנייה נתייחס לזה. סליחה, ויצב מלך אשור לאמור, הוליכו שם אחד מהכהנים אשר הגליתם משם, וילכו וישבו שם, ויורם את משפט אלוהי הארץ. זאת אומרת, פונים המתיישבים החדשים למשרד ההתיישבות, משרד העלייה והקליטה של מלך אשור, והם מתלוננים שהמקום ששמת אותנו, כנראה בתוכנית היישוב מחדש שלך, הבטחת לנו ארץ טובה, וכאן יש סכנות, יש חיות פרא, חיות טרף שמגיעות, והפתרון הוא, משום מה הוא יודע שזה הפתרון, להביא אחד מהכהנים הגולים שיבוא וילמד אותם את אותו משפט אלוהי הארץ. זה כבר פעם שלישית שכתוב כאן על משפט אלוהי הארץ, שאנחנו לא יודעים מהו, אבל הכהן צריך ללמד אותו. ויבוא אחד מהכהנים אשר הגלו משומרון, וישב בבית אל, ויהי מורה אותם איך יראו את השם. תראו מה זה. כהן שיודע מגלות עשרת השבטים. אנחנו יודעים שממלכת ישראל זה לא ממלכה שהצטיינה ביראת שמיים. והנה יש להם אחד מהכהנים. מי זה אחד מהכהנים האלה? אנחנו לא יודעים להגיד אם זה כהן שמיוחס לכהני המקדש. הרי כהני המקדש לכאורה נמצאים עם שבט יהודה בירושלים. מה התפקיד של הכהן הזה? לא ברור. אבל הוא מלמד אותם איך יראו את השם, וכאן אנחנו למדים שמשפט אלוהי הארץ הוא איך לראות את השם. עדיין מה זה אומר אנחנו לא יודעים, עוד נרחיב, אבל אנחנו כבר מתקדמים בהבנת מה הסיפור הזה. והיו עושים גוי גוי אלוהיו, ויניחו בבית הבמות אשר עשו השומרונים גוי גוי בעריהם אשר מיושבים שם. זאת אומרת, אחרי שהיהודים, אחרי שעשרת השבטים גלו מהארץ, הרי הם השאירו אחריהם בתים, ובתי כנסיות, ובתי עבודה זרה, ובתי פולחן, אז הגויים שהגיעו להתיישב מחדש, משתמשים באותם facilities, באותם מתקנים, כדי לעבוד את אלוהיהם. ואנשי בבל, יש כאן פירוט, כל אחד מהם אנחנו רואים, יש כאן ממש שטיבלך שלמים שמלאים בעבודה זרה. ואנשי בבל עשו את סוכות בנות, ואנשי כחות עשו את נרגל, ואנשי חמת עשו את אשימה, והאבים עשו נבחס ואת ארתק, והספרבים שורפים את בניהם באש, להדר מלך וען המלך, אלוהי ספרבית. זאת אומרת, ממש, יש כאן הרבה עבודה זרה, כל אחד מהעמים האלה שמגיע, מביא איתו את העבודה זרה שלו, ומשכן אותה פה בארץ. ופלא, הפסוק הבא, ויהיו יראים את השם. אחרי כל מה שמתארים לנו, כל העבודה הזרה שעושים, אומרים לנו שהם היו יראים את השם. איזה מין יראת השם זאת אם אתה עובד את העבודה הזרה שלך בדיוק כמו שעבדת בחוץ לארץ. והיו יראים את השם, ויעשו להם מקצותם, סליחה, כהני במות, והיו עושים להם בבית הבמות. ממש, מקדש, פולחן, כהנים. ממשיך פסוק למד ג' ואומר, את השם היו יראים. ואת אלוהיהם היו עובדים, כמשפט הגויים אשר הגלו אותם משם. פלא. מה זה השילובים המוזרים האלה שהפסוק אומר, את השם היו יראים ואת אלוהיהם היו עובדים. זה לא עובד ביחד. אם הם את אלוהיהם את עובדים, אז הם לא יראים את השם. ואם לא יראים את השם, אז הם לא עושים כנראה את משפט הארץ. ואם לא עושים את משפט הארץ, כל מה שהכהן לימד אותם לא עוזר שום דבר, והאריות צריכים לחזור ולתקוף אותם. אבל לא. לכאורה זה פתר את הבעיה. אני ממשיך לקרוא. עד היום הזה הם עושים כמשפטים הראשונים. אינם יראים את השם, ואינם עושים כחוקותם וכמשפטם וכתורה וכמצווה אשר ציווה השם את בני יעקב, אשר שם שמו ישראל. פתאום הפסוק הזה אומר שהם לא יראים את השם, אז החליט, הם יראו את השם או לא יראו את השם. בכלל, ממשיך הפסוק ומתפייט, אינם עושים כחוקותם וכמשפטם וכתורה וכמצווה, אשר ציווה השם את בני יעקב, אשר שם שמו ישראל. איזה מין ניסוח מוזר זה. הפעם האחרונה שאנחנו זוכרים ניסוח כזה, היה אצל אליהו הנביא, בתפילתו בהר הכרמל, לפני שהשם עונה לו, כן? אז שמה יש בתיאור של הפסוקים גם מתואר שהוא לקח 12 אבנים כנגד 12 שבטי ישראל, שזה היה מבני יעקב אשר שם שמו ישראל. שזה ניסוח מוזר מאוד. בואו נמשיך. ויכרות השם איתם ברית, ויצבם לאמור לא תראו אלוהים אחרים, ולא תשתחוו להם, ולא תעבדום, ולא תסבחו להם. כי אם את השם אשר העלה אתכם מארץ מצרים בכוח גדול ובזרוע נטויה, אותו תיראו ולא תשתחוו ולא תסבחו. השם העלה אותם מארץ מצרים, על מה אנחנו מדברים? הרגע שמענו רשימה של עמים שהגיעו מבבל ומקוטה ומעבה וספרוויים וכל המקומות האלה. עליהם הפסוק אומר שהשם קראת איתם ברית, והשם העלה אותם מארץ מצרים, אני ממשיך לקרוא, בכוח גדול ובזרוע נטויה, אותו תיראו, ולא תשתחוו, ולא תסבחו. ואת החוקים ואת המשפטים והתורה והמצווה אשר כתב לכם, תשמרו לעשות כל הימים, ולא תראו אלוהים אחרים. והברית אשר קראתי איתכם, לא תשכחו, ולא תראו אלוהים אחרים. כי אם את השם אלוהיכם תיראו, והוא יציל אתכם מכל אויביכם, ולא שמם. העמים האלה לא שמעו את המסר הזה, כי אם כמשפטם, שנייה אחת, אני רק אסיים לקרוא, כי אם כמשפטם הראשון הם עושים, והיו הגויים האלה, יראים את השם, ואת פסיליהם היו עובדים, גם בניהם ובני בניהם, כאשר עשו אבותם, הם עושים עד היום הזה. אז אנחנו בבלבול גדול. אני אתאר קודם כל את הבלבול. אנחנו לא מבינים מהו משפט אלוהי הארץ, לא ברור מהו. עכשיו, אנחנו לא מבינים אם העמים האלה מביאים את העבודה זרה איתם, אז איך עזר משפט אלוהי הארץ, הרי הם ממשיכים לעבוד עבודה זרה. איך ייתכן שהפסוק אומר שהם יראים את השם, אבל את אלוהיהם הם עובדים? אז תחליט, בוא נחליט. הם עובדים עבודה זרה או עובדים את השם? ואם הם משלבים את שתיהם, אז זה ודאי לא יראת השם, שאמורה להציל אותם מהעריות הללו. ואחר כך כתוב בפסוק שהם לא יראים את השם, כן יראים את השם. פתאום הפסוקים באים ואומרים, הרי השם הוציא אותם מארץ מצרים, קראתי איתם ברית, השם הוציא אותם מארץ מצרים. הוא הוציא את עשרת השבטים מארץ מצרים, אבל הם כבר לא בארץ. הם גלו למקומות אחרים, נכון? ללחלך וחבור על נהר גוזן, מה שכתוב בפרק הקודם. כאן מדובר על עמים אחרים שבאו לארץ לתפוס את מקומם. וממש, יש כאן תיאור כואב, כי לא שמעו, כן? שם, אם תשימו לב, באמצע הפסוקים האלה, פתאום, הנביא מתחיל לדבר בלשון נוחה, כן? הוא אומר, אם תשימו להם, ואת החוקים והמצווה אשר כתב לכם, תשמרו לעשות ולא תראו, והברית אשר קראתי איתכם, לא תשכחו, ממש מדבר אליהם ישירות, מי שאומר שם, כן? מי זה מדבר? מי זה מדבר? מדבר או הנביא ירמיהו כשהוא כותב את זה, או הכהן. אחד מהשתיים הוא אלה שאומרים את המסר הזה. אבל אם תראו את הפסוק האחרון, זה נראה שירמיהו מדבר את המילים האלה. תראו, בוא נקרא. והיו הגויים האלה יראים את השם בפסיליהם, היו עובדים גם בניהם ובני בניהם, כאשר עשו אבותם, הם עושים עד היום הזה. מי אומר את המשפט הזה, הם עושים עד היום הזה? ירמיהו. כן? אז יש כאן איזשהו בלבול מאוד מאוד גדול בניסוחים פה גם בתוך הפסוק, על מי מדובר, על מה מדובר, מה הם בדיוק עושים, מה הציפייה מהם, מה הם עשו בסוף, ואיך בכל אופן הדבר הזה מציל אותם מהעריות הללו שתקפו אותם בהתחלה. מה השתנה מההתחלה לסוף? אז אני רוצה לחלק כאן את העניין, את התשובה הזאת לכמה וכמה חלקים, כדי שנבין את הקטע הזה, כי כדי להבין את הנושא של משפט אלוהי הארץ, אני אשאיר את זה לחלק השני של השיעור שלנו, מהו משפט אלוהי הארץ. אני רוצה דווקא להתחיל מהנושא של להבין קודם כל מה הזהות של האנשים האלה ומי הם ואל מי בדיוק מדברים פה. אז הדבר הראשון שאני רוצה שנשים לב, נפתח בספר עזרא בפרק ד' פסוק א'. שמה בשיבת ציון יש את הניסיון לבנות את המקדש. כאשר מנסים לקבל את ההיתר ממלך פרס, לתת להם את ההיתר לבנות את המקדש. אז אני קורא בפרק ד' פסוק א', וישמעו צרי יהודה ובנימין, כי בני הגולה בונים היכל להשם אלוהי ישראל. בני הגולה הכוונה היא השבים, שיבת ציון. ויגשו לזרובבל ולראשי האבות ואמרו להם, נבנה עמכם, כי ככם נדרוש לאלוהיכם, ולא אנחנו זובחים, מימי אסרחדון מלך אשור המעלה אותנו פה. זאת אומרת, מי מדובר פה? ואנחנו רואים את זה גם לאורך ספר עזרא. האנשים שמציקים לשווי הגולה שרוצים לבנות את המקדש, הם השומרונים, בני הארץ, אותם האנשים שגרים בשומרון, הכותים, השומרונים, והם רוצים להצטרף לתהליך בניית בית שני, ומה עונה להם זרובבל? ויאמר להם זרובבל וישוע ושאר ראשי האבות לישראל, לא לכם ולנו לבנות בית לאלוהינו, כי אנחנו יחד נבנה להשם אלוהי ישראל, כאשר ציוונו המלך כורש ומלך פרס, ויהי עם הארץ, שזה השומרונים, מרפים ידי עם יהודה, ומבהלים אותם לבנות, וסוחרים עליהם יועצים להפר עצתם, כל ימי כורש מלך פרס, ועד מלכות דריווש מלך פרס, ובמלכות אחשוורוש, בתחילת מלכותו, כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלים. אבל מה אנחנו רואים פה? שאותם שומרונים רצו להצטרף לבניין בית המקדש. למה? איך הם קשורים לבניין בית המקדש בכלל? הדבר הנוסף המוזר הוא, שכשהם מתארים מתי הם הגיעו לארץ, מה הם כותבים? כותבים שהם הגיעו בימי אסר חדון מלך אשור. מי זה אסר חדון מלך אשור? אנחנו עד עכשיו למדנו שמי שהגלה אותם היה שלמנסר. אז בואו ניכנס קצת לכרונולוגיה האשורית, כי חשוב שנבין את זה. אסר חדון הוא הנין של שלמנסר. נין. בין שלמנסר בגלות שנמצאת פה בימיו לאסר חדון, היה עוד מלך. הבן של שלמנסר קראו לו סרגון, הוא מלך 16 שנה, ואחריו היה סנחריב שמלך 24 שנה. זאת אומרת, מינימום 40 שנה מפרידים בין אסרחדון, ששם בספר עזרא, הצאצאים של הגולים שאנחנו קראנו עליהם פה בפרק, אומרים, אותנו הביא לפה אסרחדון, ומצד שני, ואצלנו מדובר על שלמנסר, שהוא היה הסבא רבא של אסרחדון, 40 שנה מפרידות. יותר מזה, יש כאן שאלה. כשאנחנו מדברים על גלות עשרת השבטים, אז זה נשמע לנו כאילו עם רב הלך ופוזר בכל מקום ברחבי האימפריה האשורית. אבל כשאנחנו פותחים את המקורות האשוריים והאנלים שהם כתבו לעצמם, את היומנים שלהם, כתוב שמה שהם הגלו 28 אלף איש בלבד. 28 אלף, זה לא כל העם שנמצא שמה בממלכת יהודה הצפונית. רק 28 אלף, ומי זה 28 אלף האלה? זה לכאורה האליטה. עכשיו, המלכים הללו לא חשודים למעט במספר. תמיד, היסטורית, המלכים התפארו והגזימו במספרים. אף פעם הם לא מיעטו במספרים. ולכן, כשהם אומרים 28 אלף, לכאורה זה נראה מקור מהימן. אני יכול להגיד לכם ברמה האישית, אני... ואני ממליץ לכל מי שיהיה בלונדון ללכת למוזיאון הבריטי, לבריטיש מיוזיאם, שם יש את הארמון של סנחריב. סנחריב שהחריב את ממלכת יהודה, חוץ מירושלים שניצלה. ושם מה שמפאר את כל הארמון שלו בנינווה, זה תבליטים של איך נראים השבויים שהוא שבה מיהודה. מתפאר בזה מאוד, עד היום אנחנו רואים את זה שם. אנחנו יודעים שברוך השם, המלך סנחריב נמצא על הקירות, בבריטיש מיוזיאם אנחנו נמצאים פה, ברוך השם. כן, כל המלכים הגדולים אהבו לעשות תבליטים על מה שהם עשו לעם ישראל, איך הם החריבו את עם ישראל. אנחנו יודעים שיש במצבת מאישה במואב, כתוב ישראל הוא שם, אין לו זרע. כל הארכיאולוגיה מספרת שעם ישראל הוא חד, וברוך השם, עם ישראל חי וקיים. אבל זה לא הנושא שלנו פה, אבל מה שאני בא להגיד זה שאם אנחנו מוצאים במקורות שלהם 28 אלף, ויש לנו גם הרבה ראיות, גם בתקופה של יושיהו. המלך, אנחנו רואים שהוא מתעסק עם המלאכה הצפונית, הוא מדבר שם עם שבטים מהצפון שנמצאים. זאת אומרת שאנחנו מבינים מכל המקורות האלה, שהמושג של גלות עשרת השבטים הוא לא בדיוק כמו שאנחנו תופסים אותו, והוא גם לא קורה בבת אחת כמו שאנחנו חשבנו עד עכשיו. אנחנו רואים שהם בעצמם אומרים שהגלו אותם מתי? בתקופה של אסרחדון הנין של שלמנסר שהגלה, שהחריב את ממלכת ישראל הצפונית, את שומרון. מה שאנחנו למדים מכאן זה קודם כל שההגליה הייתה הדרגתית. וכשהסיפור שאנחנו קראנו עכשיו פה בפרק, ירמיהו הנביא בוחר לשבץ אותו פה, למרות שכרונולוגית הוא שייך למשך תקופה מאוד ארוכה. ובמשך תקופה ארוכה של כמה וכמה דורות, ממלכת ישראל הצפונית, שאומנם הוחרבה בקרב שקרה על ידי שלמנסר, בתקופה הזאת שאנחנו עכשיו נמצאים בה, אבל התהליך של ההגליה והעברת האוכלוסין הוא תהליך שלקח הרבה זמן. אנחנו למדים שלא הגלו הרבה אנשים, אלא הגלו בעיקר את האליטה, וזה משהו שמאפיין מאוד את, אנחנו יודעים את זה גם בגלות החרש והמסגר שהיה בגלות בבל, שבדרך כלל כשמגלים, את מי מגלים? את מוקדי הכוח. לוקחים את האנשים החזקים ביותר ומוציאים אותם, ואז העם נשאר כצאן אשר אין לו רועה, ברגע שאתה לוקח את כל האליטה, שהיא האליטה כנראה הפקידותית והרוחנית והכלכלית והכל. ואז אתה בעצם מסרס את היכולת של העם הזה להתגבש. אבל אני חושב שיש כאן משהו הרבה יותר עמוק, וזה משתקף בתוך מה שקראנו פה. כאשר הוא מגלה את האליטה, הוא גם מביא לפה קבוצות אחרות. והקבוצות האחרות שמגיעות, הן מגיעות עם האליטה שלהן. ואז נוצר כאן, בממלכת ישראל הצפונית, מצב לא מאוזן. האליטה המקומית נלקחה ופוזרה בהרבה מקומות. הגיעה לפה קבוצה של עמים אחרים, אבל הם כן הגיעה בצורה חזקה הרבה יותר ממה שיש לאנשים המקומיים, כי הם הגיעו עם אליטה. ואז מה קורה פה? בממלכת ישראל הצפונית, האליטה המהגרת משתלטת על העמים המקומיים, והיא מתחילה לקבוע את הטון במקום. מתחילה לקבוע את הטון במקום, עד כדי כך שבשלבים מאוחרים יותר, הם כבר משתלטים לגמרי על הנרטיב פה, וזה הופך להיות איזה סוג של שילוב מאוד מאוד מוזר בין העבודות זרות שהם הביאו איתם, לבין עבודת השם. בשפה המדעית זה נקרא סינקריטיזם. סינקריטיזם, הכוונה היא, כאשר דת פוגשת דת אחרת, על ידי בדרך כלל הגירה של מאמינים לאזור אחר, אז נוצרת החלאה בין שני הדתות, בין שתי הדתות הללו, לכדי דת חדשה, שנוצרת סוג של סינתזה בין הדתות. ומה שקורה בממלכת ישראל הצפונית, נוצרת סינתזה, שהיא כבר סוג של דת חדשה, שמשלבת את מה שהם הביאו איתם, עם הדת המקומית שהייתה. הדבר הזה בא לידי ביטוי גם ברמה ההלכתית. וכאן אני רוצה לשתף אתכם שנייה בשני דיונים הלכתיים, ששניהם עוסקים באותו דבר לכאורה. בואו נראה, הקוטים. נכון, הקוטים שהגיעו כאן לארץ, כולם מכירים, זה מפורסם מאוד, הקוטים נזכרים הרבה במשניות, קוטים גרי עריות. במקרא בעיקר קוראים להם שומרונים, כן? אנחנו גם עד היום יש לנו שאריות של השומרונים עד ימינו, כן? אבל היה את הקוטים. אז הקוטים כתוב בגמרא שהם גרי עריות, כן? עכשיו, מה זה גרי עריות? כשמדברים עליהם גם במסכת יבמות, זה כאילו הם התגיירו מהאימה של אותם עריות שתקפו אותם פה, כמו שלמדנו בפרקים שלנו, אוקיי? עכשיו, הגמרא נגיד במסכת חולין אומרת שהם מצאו להם דמות יונה, זה מופיע במסכת חולין בדף ו' עמוד א', והם עשו אותה לאלוהים שלהם, כן? ושם כתוב, שממש כתוב שם בתוספות, שזה עבודת כוכבים שיעקב אבינו התמין תחת האלה בהר שכם, כאשר כתוב, הסירו אלוהי הנחם מקרבכם, כן? בפרשת וישלח, אז שם היה איזשהו דמות של יונה, ובעקבות זה גזרו על היין שלהם ועל השחיטה שלהם, ורב עמי ורב אסי באו וקבעו שהם גויים גמורים. כן? יש מחלוקות אחר כך מה המשמעות של הגיור שלהם, אבל למעשה הלכתית נורמטיבית מתייחסים אליהם כגויים גמורים. כן? עכשיו, הדבר המעניין הוא שהגמרא ביבמות דף י"ז עמוד א', היא מקיימת דיון דומה לא על הקוטים שבאו לפה, אלא סרט השבטים שגלו למקומות האחרים. כנראה שעדיין, במשך הדורות הראשונים אחרי שהם גלו לשם, ויכול להיות אפילו התקופת הגמרא, נשארו סוג של קהילות יהודיות שנטמעו בכל האזורים האלה שבהם הם התפזרו. והגמרא דנה, האם במקומות האלה, כן, שהיהודים האלה גרים, יש לחשוש למישהו, לאישה שכיהודיה שקיבלה קידושין שם, האם צריך לחשוש לקידושיה, כי אולי אנשי הקהילות שם הם יהודים, ואם הם יהודים, הקידושין שלהם חלים. אז הגמרא פוסקת ככה, אומרת ככה, כי אמרית קמי דשמואל, שמואל, המורה שמואל, הוא אמר כך, אמר להם, לא זזו משם עד שעשאום גויים גמורים. ממש אותו ביטוי שנאמר על הקוטים, נאמר פה, אוקיי? שזה דבר מדהים. אני חושב שאנחנו ציטטנו את זה גם בשיעור הקודם, שבעצם גם הקוטים וגם עשרת השבטים שגלו, עם שתיהם חז"ל התמודדו באותם כלים בדיוק. שמה זה אותם כלים? זה יהודים שנטמעו עם משהו אחר. היהודים שגלו נטמעו במקומות שהם היו בהם עם האנשים שגרים שם, והשומרונים שבאו לפה נטמעו במה שהיה פה בארץ. זאת אומרת, הסיפור של השומרונים והקוטים בארץ ישראל, והסיפור של עשרת השבטים שגלו, זה שתיהם תמונת מראה של אותו אירוע. זה אירוע של הדת היהודית, שהיא לא כל כך חזקה, היא דת יהודית של הממלכה הצפונית, אני מזכיר לכם, כן? שמשתלבת עם עבודות זרות מקומיות, ואז נותר שם איזה אלמנטים מוזרים, אני אקרא לזה בשפה שלנו, מוטציות יהודיות. זה מוטציות, זה דברים שהתערבו בהכל, וחז"ל בשתי המקומות דנים בזה וקובעים עשאום כגויים גמורים. מה כמובן עשאום כגויים גמורים? זאת אומרת, בשלב מסוים בהיסטוריה, כבר לא היה יכולת לדון אותם כיהודים, כי הם כל כך התרחקו. אז יכול להיות שאירע הדבר ויש שם איזשהו יהודי שהוא אימא שלו ואימא שלו ואימא שלו ואימא שלו עד הזמן של הגלות אכן היו יהודיות והוא גנטית יהודי. ולכן יש שאלה אם נחשוש לזה וחז"ל אומרים אין מה לעשות, הלכתית אנחנו לא יכולים כבר להתייחס לזה ומעכשיו כולם שם יחשבו כגויים גמורים. למה זה כל כך חשוב לענייננו? כי אם אני רואה שאם חז"ל מתייחסים לזה באותה צורה, כנראה שגם חז"ל הבינו שפה בארץ הסיפור הזה זה אותו סיפור. זה לא כמו שאנחנו חשבנו שמה שקורה בעשרת השבטים, הכוונה היא כל עשרת השבטים, כולם עוזבים את הארץ, הארץ ריקה, מגיע מלך אשור ומיישב פה את כל העמים האחרים. לא, 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 לא. קודם כל, ההגליה לא הייתה בבת אחת. זה אנחנו למדים ממה שכתוב בספר עזרא. היא הייתה הגליה הדרגתית. אנחנו יודעים שארבע דורות אחרי ההגליה פה, אצל הסרחדון מלך אשור, שחי לפחות 40 שנה אחרי שלמנסר, אז הם אומרים, אנחנו הגענו לפה בימי הסרחדון, הצאצאים שלהם, אנחנו יודעים שבמקורות האשוריים כתוב, שהמספרים היו מספרים הרבה יותר קטנים ממה שאנחנו חושבים, כן? ויכול להיות שכשכותבים שם על המספרים, הם כותבים על ההגליה הגדולה, היא הייתה ככה, אחר כך כנראה הייתה עוד איזושהי זליגה, כן? ובסופו של דבר התוצר הסופי הוא, וזה דבר מדהים לחשוב עליו, שחלק מהמושג של עשרת השבטים שאומרים שהם הולכים ואינם חוזרים, זה לא רק עשרת השבטים שהלכו לחול ונטמעו שם בכל המקומות שלקח אותם מלך אשור, באזורים שנקראים שם חלך וחבור על נהר גוזן, אלא גם בתוך ארץ ישראל עשרת השבטים גלו ונעלמו. למה? כי הם נטמעו בתוך העמים שהגיעו לכאן לארץ, והם כבר איבדו את הזהות היהודית הייחודית שלהם, ולכן גם פה וגם שם חז"ל קבעו, נמנו וגמרו, שמה כתוב? לא זזו משם עד שעשאום גויים גמורים. אגב, יש בדיחה יהודית מאוד יפה, שאומרים, מה ההבדל בין גוי לגוי גמור? גוי גמור זה מישהו שהיה יהודי קודם. נכון? זה הכוונה גוי גמור. גוי גמור זה מישהו שהיה שונו ופירש, נכון? אז אני אומר, גם פה שימו לב, זה לא סתם, זה בדיחה יהודית שיש לה המון עומק. כשחז"ל אומרים פה, לא זזו משם עד שעשאום גויים גמורים, מה זה גויים גמורים? כי לפני כן מה הם היו? לפני כן הם היו חצי גוי, רבע גוי, שני שליש גוי, נכון? זה כזה כמו בדאונלוד של המחשב, לאט לאט זה מתקרב, זה עולה מ-50% ל-70% לזה. חז"ל אומרים, בתקופתנו התהליך הושלם, גמרנו, הדאונלוד הזה הושלם, הם כבר גויים גמורים. אוקיי? זה המושג של גמור. ולכן אני חושב שאנחנו חוזרים פה לתוך הפשט של הפסוקים שלנו, אנחנו מתחילים פתאום להבין מה קורה פה. מה אומר ירמיהו כשהוא כותב את זה? כי הוא רואה את זה גם בתקופתו, כי הוא מדבר כבר לחלק מהאנשים. קודם כל, אנחנו שאלנו, איך הוא מדבר עם האנשים שם בממלכה הצפונית שהגיעו ממקום אחר, והוא אומר להם, השם קראת איתם ברית, הוציא אותם מארץ מצרים? התשובה היא כן, כי יש שם גם יהודים בתוך העמים שם, זה תהליכי תערובת שקורים שם. אז הוא בעצם מדבר ליהודים שם והוא אומר, איתכם, השם קראת ברית, איך אתם יכולים ללכת ולהתערות ולהתערב עם הקוטים והשומרונים וכל העמים האחרים שהגיעו לשם, אוקיי? התיאור הזה שכתוב את השם את יראים ואת עוליהם עובדים, זה הסיפור. הסיפור הוא של שילוב דתות שמגיעות ממקורות שונים, שהולכים ומשתלבים אחד בשני, ונוצרות המוטציות היהודיות האלה שתיארנו, נכון? ולכן יש כאן איזושהי סיטואציה מוזרה. בפסוק למד ב' מה כתוב? והיו יראים את השם, ויעשו להם מקצותם כהני במות, והיו עושים להם בבית הבמות, כן? את השם היו יראים ואת אלוהים היו עובדים. זה השלבים הראשונים, שבהם, כמו שאומרים פלורליזם, נהר הנהר ופשטי, יש שטיבל של העבודה זרה של בבל, יש שטיבל של מה? של הערבים, כמו שכתוב שם בפסוקים, עשו את נבחה, זה תרתק, הסברבים שורפים את פניהם באש וכולי, ויש גם שטיבל של הקדוש ברוך הוא שם, הכל קורה ביחד, זה יכול להיות באותו בניין אפילו, כן? באותו בניין, מזכיר לי, אני תמיד אוהב לספר על זה, בשערי חסד, בבית כנסת הגרה, עדיין יש מקום שיש את בית כנסת מניין הרבנים, מול המניין של מול הרבנים הוא נקרא. במניין מול הרבנים, כשאני הגעתי לגור לפני 18 שנה ברחביה, היו מקשטים את בית כנסת הגרה, באורות צבעוניים לכבוד יום העצמאות. והיו אומרים, הלל עם ברכה. זה היה במניין של מול הרבנים. באותה קומה בדיוק, במרחק של מטר, היה את המניין של הרבנים, שהתפללו בו קנאי ירושלים, שהם היו אומרים תחנון באותו יום, והכל קרה בתוך אותו מבנה. בתוך אותו מבנה בבית כנסת הגרה בשערי חסד, מניין אחד אמר תחנון ביום העצמאות בבוקר, והמניין השני אמר הלל בברכה באותו יום, ולא היה להם שום בעיה אחד עם השני, הם חיו בשלום אחד עם השני. אומרים שרוב האנשים העדיפו להתפלל בלי הלל, כי זה היה יותר קצר, אבל זה כבר סיפור אחר. זה בעיות של שטיבלך, שטיבלך אנשים מחפשים לסיים תפילה מהר, נכון? אז בסוף זה מה שהכריע, ויכול להיות שזה מה שקרה גם כאן אצל השומרונים. כן, אני רציתי להעיר משהו, פרופסור גוטליב.
מה יש היום בשערי חסד?
כן, בסדר, היום אנחנו יודעים. היום זה כמו שקורה פה. אנחנו צריכים לדעת, כשדברים טובים מתקיימים אחד לשני, בסוף גם יש דברים שהופכים למוטציות. הפסוקים שקראנו עכשיו מתארים כל מיני מוטציות מוזרות. אז אני אומר, אבל מה קורה אחר כך? כתוב, עד היום הזה בפסוק למד, הם עושים גם משפטים הראשונים. אבל מה כתוב בפסוק? אינם יראים את השם, ואינם עושים כחוקותם. למה? כי כשירמיהו מדבר, הוא אומר, בשלב הראשון היה עוד איזשהו שילוב, עבדו את השם, עבדו עבודה זרה, זה היה, כמו שמענו, בתוך השטיבל, היהודים הלכו לעבוד את השם, הם הלכו, אבל כבר נוצרה תערובת כל כך קשה, שאומר ירמיהו הנביא, בימינו, הם כבר לא יראים את השם, כן? אז אם הם לא יראים את השם, מה הוא כן מדבר איתם? הוא אומר, עדיין נשאר שם משהו יהודי, שאני יכול להגיד את הביקורת, הקדוש ברוך הוא קראתי אתכם ברית, הוציא אתכם מארץ מצרים, איך אתם עוזבים אותו? הם עדיין כתובת לנבואה של ירמיהו, שיבוא ויגיד להם למה אתם עושים את הדברים האלה, כי עדיין משהו נשאר, משהו נשאר, נכון? יש הרב מבריסק אומר, כתוב בפסוק, ובאו העובדים מארץ אשור, והנידחים מארץ מצרים, והשתחוו לשם בהר הקודש בירושלים. הוא אומר, מה ההבדל בין עובדים לבין נידחים, כן? הוא אומר, עובדים זה יהודים שמסתובבים בעולם, כן? ובשלב מסוים מתעורר בהם הניצוץ היהודי, והם באים וחוזרים לארץ. זה הכוונה עובדים. נידחים, הוא אומר, זה יהודים שלא יודעים שהם יהודים בכלל. למה? כמו שאמרנו, האמא של האמא של האמא של האמא שלו הייתה יהודיה, והוא מעולם לא ידע שהוא יהודי. ובעזרת השם, כשתבוא הגאולה, גם הנידחים, נידחים הכוונה היא, בן אדם שאין כבר התייאש, מה שנקרא התייאשנו ממנו לחלוטין, כי אפילו לא נספר בתוך האירוע, גם אלה יחזרו. אז העובדים והנידחים שמתוארים שם בנבואה, ובאו העובדים מארץ אשור והנידחים מארץ מצרים, זה ממש מה שאנחנו מתארים פה. כי החבר'ה האלה בהתחלה הם עבודים, אבל בהמשך הם הופכים להיות מה? נידחים. הם כל כך נידחים, שחז"ל קובעים נמנום והסאום, לא זזו משם עד שנמנום והסאום, עד שהסאום גויים גמורים. כי כנראה היו שם גם יהודים, אבל חז"ל אמרו, כדי לשמור על כרם בית ישראל, וכדי למנוע התבוללות, ולמנוע את כל מה שיכול להיות, את כל הבעיות ההלכתיות, אין ברירה אלא לקבוע להם שהם גויים גמורים. עכשיו, זה בנושא של להבין פה את פשט הפסוקים. עכשיו, מהו אותו משפט אלוהי הארץ, ומה זה הסיפור הזה של האריות האלה שהם מגיעים? אני חושב שהסיפור של האריות, ברמה הכי פשוטה שיש, קשורה לזה שגם כנראה, תקופה מסוימת הארץ עמדה גם שוממה. כי כמו שאמרנו, זה לא הכרה בבת אחת, שמה? השבטים פה גלו, והביאו את זה. היה כאן כנראה גם תקופות מסוימות של חורבן, של אזורים לפחות מסוימים בארץ, שהיו שוממים. אנחנו יודעים לדוגמה, שיש אזור שיותר קרוב לירדן, היום אנחנו קצת פחות מכירים את זה, כי זה לא קיים, כיום בגיאוגרפיה, שהיה שם יערות. היה שם יערות רציניים, אנחנו יודעים שבמרד של אבשלום, כאשר יש את המלחמה שמתפתחת בין צבא דוד לצבא אבשלום המורד, כתוב שהיער אכל באנשים יותר מאשר המלחמה. מה זה היער? חיות הפרא. עכשיו אנחנו יודעים גם היום, באזורים שבהם אין אנשים, או לפחות אזורים מסוימים בתוך ארץ ישראל שלא היו בהם אנשים, מה קורה? החיה חוזרת להיות, נכון? פן תהיה הארץ שממה ורבה עליך חיית השדה, ככה כתוב בפרשת משפטים, נכון? שכאשר הארץ שוממת, רבה עליך חיית השדה. החיות חוזרות, וזה האריות שהיו כאן. אבל הסמל של האריות כאן הוא סמל הרבה יותר מובהק. וכאן, אני רוצה להגיד כאן משהו שקשור באופן מאוד עמוק, והרמב"ן משתמש בזה. כאשר הרמב"ן מתייחס לנושא של ולא תקיע הארץ אתכם, כאשר קעת את הגוי אשר לפניכם. אנחנו יודעים שהרש"י הראשון בתורה מציב שאלה. והשאלה היא למה התורה פתחה בבראשית ולא פתחה בחודש הזה לכם, שזה מצווה ראשונה שנצטוו בישראל. אומר רש"י, למה? כי הסיבה שנתנו לנו את ספר בראשית, זה כדי לומר לנו שהארץ שייכת לנו. אבל אומר רש"י, למה הארץ שייכת לנו? כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ואת הארץ כמובן, וכתוב שהוא נתנה לאשר ישר בעיניו. אם הוא ברא את העולם, הוא נתנה לאשר ישר בעיניו. ברמת הפשט זה נראה כאילו רש"י שם מנסה להגיד, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והוא יכול לעשות מה שבא לו, מה שהוא רוצה. הוא יכול לתת, הוא החליט, הוא ברא את הארץ, והוא החליט שהארץ שייכת ליהודים. אבל זה לא כוונת רש"י. רש"י אומר לאשר ישר בעיניו, הכוונה היא לא, כמו בעברית המודרנית, למי שהוא רוצה, אלא למי שהולך בישרות בעיני הקדוש ברוך הוא זוכה בארץ. כאשר אברהם אבינו בברית בין הבתרים נאמר לו, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה וכולי, דור רביעי ישובו הנה, כי לא שלם עוון האמורי. אומר רש"י שמה, מה הכוונה לא שלם עוון האמורי? באמת אחרי 4 דורות, הצאצאים שלך אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, הם יחזרו לפה לארץ, אבל צריך שיתקיימו שני תנאים. קודם כל שעם ישראל יהיה ראוי לקבל את הארץ, דבר שני שעמי הארץ יאבדו את הזכות שלהם על הארץ. למה הם יאבדו את הזכות שלהם על הארץ? כמו שאומר הרש"י הראשון, כי הם לא היו ישרים בעיני השם. למה הם לא היו ישרים בעיני השם? כי הם היו מושחתים, והם לא היו מוסריים. וכשאתה מושחת ואתה לא מוסרי, וזה בא לידי ביטוי בעיקר בעבודות זרות, כי עבודה זרה, יצא לנו להסביר הרבה פעמים, עבודה זרה היא באיזשהו מקום הנסה של הנגיף של שחיתות מוסרית. למה? כי מונותאיזם, אמונה באל אחד, זה קריאה למוסריות. הקדוש ברוך הוא, אותו אלוהים שמנהל את כל מערכות החיים שלנו, הוא זה שדורש מאיתנו להיות מוסריים. עבודה זרה זה הפרטה של הפולחן. זה אומר שהבן אדם יכול להיות המושחת הכי גדול בעולם, אבל אם הוא מרצה את אל הגשם, יהיה לו גשם. אם הוא מרצה את אל הפריון, יהיה לו פריון. כשהוא בא, אף אחד מהאלים של עבודה זרה לא ישאל אותו, האם הוא בן אדם טוב, האם הוא בן אדם ישר, האם אכפת לו ממסכנים, האם הוא עושה חסד, האם הוא נוהג על פי חוק והצדק והמשפט. אלוהי ישראל, הסיבה שהוא בחר באברהם אבינו כתובה בפסוקים, כי ידעתי למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו את דרך השם לעשות צדקה ומשפט. זו הסיבה שהשם בחר באברהם, וזו הדרך שצריכים לנהוג בארץ. וכאשר אומרים לנו הפסוקים בפרשת אחרי מות ובפרשת קדושים, ולא תקיע הארץ אתכם כאשר קעת את הגוי אשר לפניכם, הכוונה היא שהגויים שהיו לפנינו איבדו את הזכות על הארץ. למה? בגלל ההתנהגות הלא מוסרית שלהם. הדבר הזה בא לידי ביטוי במיוחד בעבודה זרה. אני אתן לכם דוגמה מובהקת. בפרשת שופטים, בספר דברים, יש שם את פרשת הנבואה. אבל כהקדמה לפרשת הנבואה כתוב את הדבר הבא. אני פתחתי בספר דברים, פרק י"ח, פסוק ט'. כי אתה בא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, לא תלמד לעשות כתועבות הגויים ההם. לא ימצא בך מעביר בנו וביתו באש, קוסם קסמים, מעונן ומחשף ומנחש ומחשף, וחובר חבר ושואל או בעידוני ודורש אל הביתים. כי תועבת השם אלוקיך, תועבת השם כל עושה אלה, ובגלל התועבות האלה, השם אלוקיך מוריש אותם מפניך. תמים תהיה עם השם אלוקיך. כי הגויים האלה אשר אתה יורש אותם, אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו, ואתה לא כן נתן לך השם אלוקיך. נביא מקרבך מאחיך כמוני, יקים לך השם אלוקיך, אליו תשמעו. אני רוצה לעצור פה, לנסות להבין את הקטע הזה, כי הוא רלוונטי למה שאנחנו מדברים פה מאוד. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אתם צריכים לשמוע לנביאים, ואל תלכו בדרך של הגויים שנמצאים כאן בארץ. כי מה הגויים שנמצאים פה בארץ עושים? הם הולכים לכל המחשפים והקוסמים האלה, שמה המשותף לכל הקוסמים האלה? התפקיד שלהם לבוא לאדם ולהגיד לו מה יקרה בעתיד. הרי מה שמדריך את האדם כל הזמן זה מה יהיה בעתיד. אנחנו לא יודעים מה יהיה בעתיד. זה מעסיק אותנו כל הזמן מה יהיה בעתיד, נכון? זה החרדה הכי גדולה שלנו, זה מה העתיד טומן בחובו. האם בעתיד חלילה יהיה מלחמות, או יהיה מחלות, או מה שלא יהיה. ולכן, הנטייה הראשונה של האדם, והנטייה הדתית שלו, זה לקבל מענה מהאל מה יקרה בעתיד. מה עושים הגויי הארץ שגרים פה בכנען? הם פונים לכל המתודות האלה, שיש כאן מלא מלא מתודות, שהרמב״ם מונה אותן בהלכות עבודה זרה, שזה מעביר בנו ביתו באש, קוסם קסמים, מעונן, מנחש, מחשף, חובר חבר, שואל או בידוני, או בידוני, דורש על המתים, ממש 9-10, אני לא ספרתי בדיוק, מתודות, שמה משותף לכולם? הן מספרות לך מה יהיה בעתיד. אבל למה? כי העתיד הוא דטרמיניסטי. הוא יקרה בין אם תרצה, בין אם לא. לך כאדם אין שום יכולת לשלוט על העתיד. מה התפקיד של השרלטנים האלה, הקוסמים והמחשבים? לספר לך מה יהיה בעתיד. ולכן, אין לך שום מוטיבציה לשנות שום דבר בהתנהגות שלך. במקסימום, אתה יכול לקנות את המניה הזאת, שהקוסם אומר לך שהיא תעלה. אז הרווחת, כן? אבל אף קוסם, מעונן, מחשב, חובר חובר, ידוני, כל הדברים האלה דורש על המתים, לא יגיד לך באיזה אופן עליך להתנהג היום כדי שהעתיד שלך יהיה טוב יותר. אומר הפסוק, תמים תהיה עם השם אלוקיך. מה הכוונה תמים תהיה עם השם אלוקיך? וזה המסר הגדול פה. תמים תהיה עם השם אלוקיך, הכוונה היא שהעתיד שלך, קודם כל, הוא כן תלוי בך. הוא לא משהו שאתה יכול על ידי מגיה שחורה לגלות אותו, אלא הוא תלוי בך. איך הוא תלוי בך? אומר הפסוק, נביא מקרבך מאחריך כמוני, יקים לך השם אלוקיך, אליו תשמעון. למה כל כך חשוב להקשיב לנביאים? כי מה ההבדל בין הנביאים שלנו לקוסמים ולמעוננים ולמחשבים? הנביא שלנו אומר לנו איך להתנהג היום כדי שנקבע את העתיד. זו מהות נבואת ישראל. הנביא בישראל הוא איש שמטיף להתנהגות של התנהגות מוסרית, התנהגות רוחנית, התנהגות דתית, התנהגות של יושר, של צדקה, של משפט. למה? כי זה יקבע את העתיד שלך. העתיד שלך איננו קבוע מראש. הוא איננו דטרמיניסטי. זה המסר של הנבואה. כל הנביאים שנשלחו לישראל, למה הם נשלחו? כדי לתקן את דרכיהם. זו המהות של נבואה. כדי לעמוד שם בשער ולהגיד, תחזרו בתשובה ויהיה לכם טוב. זו הסיבה, אגב, שנבואה לרעה תמיד יכולה להשתנות. זו ההלכה. נבואה לטובה איננה יכולה להשתנות. למה נבואה לרעה יכולה להשתנות? כי התפקיד של נבואה לרעה, כמו שיונה הלך לנינווה ואמר, עוד 40 יום ונינווה נהפכת, זה להגיד לך, העתיד יהיה רע, לא בגלל שהעתיד דטרמיניסטי, בגלל שהפעולות שאתה עושה עכשיו, יוצרות עתיד רע. אנא ממך, שנה את הפעולות שלך בהווה, כדי לייצר עתיד יותר טוב. ולכן הנבואה נותנת הזדמנות. ולכן נבואה לרעה יכולה להשתנות. כי התפקיד שלה זה לתת את ההזדמנות. נבואה לטובה לא תשתנה. למה? כי מרובה טוב, מידה טובה ממידה פורענות, ויותר מזה, אומר הרמב״ם במורה נבוכים, כדי שיהיה לנו לפחות מדד אחד מדויק לנבואה. אם נבואה לרעה יכולה להשתנות, וגם נבואה לטובה יכולה להשתנות, אז לא יהיה אמון בנביאים בכלל. כי תמיד הם יכולים להגיד, ברגע בסוף, זה לא קרה, כי דברים השתנו, נסיבות השתנו, נכון? הרי זה תמיד ההסבר למה דברים לא קורים בסוף. אומרת התורה, לא, נבואה לטובה אף פעם לא תשתנה, אבל נבואה לרעה תשתנה. למה? כי התפקיד של נבואה לרעה זה לא להיות אותו מחשף או קוסם שאומר לך, אני יודע מה צופן העתיד וזה יקרה בכל מקרה. לא, זה כדי להניע אותך ולדרבן אותך ללכת ולהשתנות. וזו הסיבה שהגויים כאן איבדו את הארץ. ובאותו הרגע שעם ישראל נכנס לארץ ישראל ומתמכר לעבודה זרה, אז מה קורה? הוא אוטומטית פונה לכל המתודות האלה של האובות והעידונים, כי עבודה זרה במהותה מדברת על עתיד דטרמיניסטי, כאשר היכולת היחידה שלך להשפיע על גורלך שהוא כתוב וחתום מראש, היא לנסות לרצות את זעם האלים, להקריב להם כל מיני קורבנות אדם מוזרים, כן? להעביר במולך כדי להרגיע את זעם האלים, כן? אבל האל הוא זה שזוהם והאל צריך להשתנות, לא האדם. ביהדות האדם צריך להשתנות, בעבודה זרה הניסיון הוא שהאל ישתנה. זה נורא נורא חשוב להבין איפה המוקד הזה. וברגע שהמוקד הוא האדם, נוצרת הדרישה המוסרית. הדבר הזה הוא הבסיס לכל מוסר הנביאים, שמה מדברים? חזון ישעיהו בן אמוץ, שאנחנו קוראים את זה בשבת חזון. מה הנבואה הראשונה שישעיהו מדבר עליה? שהיא חוזרת על עצמה גם אצל ירמיהו וגם אצל כל שאר הנביאים, וכאשר אנשים מגיעים לבית המקדש, הם מביאים קורבנות, אבל יש להם שחיתות מוסרית, אז הנה כתוב כאן, כי תבוא, למה לרוב זבחיכם, הנה, אני אתחיל אפילו לפני כן, שימו דבר השם קציני סדום, האזינו תורת אלוהינו עם המורה, סדום והמורה זה הביטוי הכי מובהק לשחיתות מוסרית, למה לרוב זבחיכם יאמר השם, שבעתי עולות, אלים וחלב מריאים ודם פרים וכבשים ועתודים לא חפצתי, כי תבואו לראות פניי, מי ביקש זאת בידכם רמוס חצריי, לא תוסיפו אבי מנחת שווא, קטורת תועבה לי, חודש בשבת קרום יקרא לא אוכל אבן והצרה, חודשכם ומועדיכם שנאה נפשי, היו עלי לתוך, נילאתי נשוא, מה אומר הנביא? בסוף, איך אתה רוצה? אתה רוצה לתקן את הדברים? אז הוא אומר ככה, רחצו, היזקו, הסירו רוע מעליכם מנגד אליי, חידלו הרע, לימדו היטב, דרשו משפט, אשרו חמוץ, שפטו יתום, ריבו אלמנה, והסיומת הידועה של ההפטרה הזאת, ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה, אומר הקדוש ברוך הוא, כאשר אתם באים למקדש להקריב קורבנות, אבל אתם אנשים מושחתים, זה לא רק שהקדוש ברוך הוא אומר אני לא רוצה זה, אלא אתם הופכים את המקדש לבית עבודה זרה. כי כמו שאמרנו, בן אדם שהוא מושחת מוסרית והוא מביא קורבנות, הוא לא מנסה לשנות את עצמו, הוא מנסה לשנות את הקדוש ברוך הוא. וכשבן אדם מנסה לשנות את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר, או, אני לא שניתי, הקדוש ברוך הוא לא משתנה, יש לו קו אחיד, האדם הוא זה שצריך להשתנות לפני השם. וזו הסיבה שפה מגיע הכהן ומלמד אותם את משפט הארץ, מה זה משפט אלוהי הארץ? המשפט אלוהי הארץ זה מה שאומר הרש"י הראשון על התורה. הקדוש ברוך הוא נתן את הארץ לאשר ישר בעיניו, לא למי שהוא רוצה, אלא למי שמתנהג בישרות בעיניו, ויש כאן אצלנו בפרק חידוש עצום. אפילו גויים גמורים, כמו הכנענים שהיו כאן לפנינו, או כמו הקוטים והאבים והשומרונים שהגיעו לפה מארצות אחרות, אפילו אם הם עובדים עבודה זרה, אם הם ילמדו את משפט אלוהי הארץ, שזה אומר להתנהג כאן בצורה מוסרית וערכית, הקדוש ברוך הוא ייתן להם לשרוד פה. כי הארץ, קוד ההתנהגות בארץ ישראל, משפט אלוהי הארץ, זה צדק ויושר, צדקה ומשפט. יותר חשוב מעבודת השם, הצדקה הוא המשפט שנוגעים כאן בארץ, כי הנה, הגויים שמגיעים לפה יכולים להמשיך לעבוד עבודה זרה, אבל האריות יניחו להם ברגע שהכהן מגיע ומלמד אותם, ומה הכהן הזה מלמד אותם? הכהן הזה הוא אחד מהאליטה של השבטים הגולים, נכון? והוא היום יודע להגיד למה איבדנו את הארץ. הרי היה תקופות שאנחנו נלחמנו בקדוש ברוך הוא, כמו בימי אחאב. ולמה שרדנו פה בארץ? כי היה חוק, היה סדר, היה צדקה, היה משפט. זה היה הקונפליקט הגדול שהיה בימי אחאב. אותם עשרת השבטים הגולים, אותם אנשים מהצפון, מהשומרון, יודעים לומר, גם בתקופות שעבדנו עבודה זרה, מתי נפלנו באמת? כשהפסקנו להתנהג ביושר, כשהפסקנו לנהוג בצדקה ובמשפט, ולכן אומר להם הכהן, אתם באים לפה לארץ, יכול להיות שתמשיכו לעבוד עבודה זרה, כמו שכתוב כאן, אבל האריות האלה יניחו לכם, ברגע שאתם תתחילו לנהוג ביושר, זה הסיפור פה, הסיפור פה הוא סיפור משולב, ואם נסכם את מה שאמרנו היום, של מצד אחד, מלמדים את הגויים העובדי עבודה זרה האלה, את קוד ההתנהגות של הארץ, שיניח להם לשרוד פה, ומצד שני, יש כאן איזשהו תערובת ותמהיל של עבודה זרה עם עבודת השם, שנמצאת פה בתוך הארץ שגורמת להתבוללות והתאמות של שרידי עשרת השבטים שעדיין נמצאים פה, עם העמים שהגיעו מבחוץ. אותו דבר קורה לעשרת השבטים הגולים במקומות שהם גלו אליהם, כאשר עד שמגיעים לקו הגמר, שמה קורה? מה קורה בסוף? הסאום כגויים גמורים, מה שאמרנו. ומצד שני אנחנו יודעים שלאורך כל התקופה הזאת, למרות כל העבודה הזרה שהם עבדו, הם שרדו פה בארץ, כי אותו כהן שהביאו ללמד אותם, לימד אותם את קוד ההתנהגות פה, שזה לנהוג על פי הדרך של השם שהוא לימד אותה לאברהם אבינו, שהיא צדקה ומשפט. תודה.
אין חדש.